אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. נדמה לי שתמיד ישראל זקוקה לקצת זן, אבל אולי עכשיו יותר מתמיד. את חושבת?
אני חושבת שאם היה לנו זן קודם, אז אולי היינו מגיעים עד הלום במצב הרעוע.
זאת אומרת, אם היה לנו זן, לא היינו כל כך צריכים זן כרגע.
נכון, בדיוק.
אני חושב שאנחנו, אני...
זו אמירה מאוד זנית, מה שאמרת עכשיו.
כן, בטח. אני מאוד מעמיק בזן.
מאוד.
אני כולי היסטריה.
זה ממש זן מס.
נדמה לי גם שאני מסתמך על דימוי מאוד שטחי של מהו. זן, כי אנחנו חושבים שזן זה מין מצב כזה סטוי של כזה אני בשלווה עם העולם, וזה לא בדיוק, נדמה לי שזה לא בדיוק המצב. יש לנו הזדמנות להבין את זה קצת יותר לעומק עם ספר חדש, מורה הזן דוגן, שיצא בהוצאת מגנס. בספר הזה דוקטור איתן בולוקן מתרגם מכתביו של מורה הזן דוגן, וגם מספר על האיש הזה והגותו, שכפי שהוא אומר, זה בערך כמו להכיר לראשונה את אפלטון. אנחנו לא נספיק את כל מה שיש להגיד עליו כנראה. ככה כותב דוגן. ישיבת הזן שאני מתכוון אליה היא שער התורה של שלווה ונחת. אימון הגשמה החודר וממצה את הבודהי. אם תבין זאת, תהיה כדרקון על פני המים, כנמר השוכן בהר. דע, כי אם יחשפו את התורה האמיתית, כך מעצמה יישמטו סכסוכי לבך וטרדות רוחך, לקראת קומך מן הישיבה, הנה גופך לאט, והתרומם על רגליך בלא חיפזון. את לא חותמת על זה?
מעוניינת, מאוד.
אני רוצה להיות דרקון, כן. על פני המים, ולשמוע סכסוכי ליבי וטרדות חוכי. מעוניין מאוד.
גם אני.
דוקטור איתן בולוקן, עם זאת מבהיר שהעניינים לא פשוטים. לא פשוטים. הוא שואל בהקדמה לספר, מי היה האיש הזה? דוגן. האם היה מורה מאיר פנים שכתב בשבח מילים טובות, נתינה, נחיצותה של עדינות ומרכזיותה של חמלה, או שמה נזיר מתפלמס שלא נרתע מאימות עם הממסד ויתכן שאף חפץ בו? האם היה משורר, פילוסוף משורר, שכתב הגות פואטית מרהיבה, שופעת יופי וחיוניות המבשרת רוחניות אוניברסלית שנכונה לאדם באשר הוא אדם, או שמה היה ראש מנזר קפדן שהתקין את התקנות בקהילתו, ושבשורתו נותרה נטועה בפרטיקולריזם התרבותי, אני לא אצליח, התרבותי של התפוחות הדתיות והפוליטיות בימיו? האם היה דוגן האמיתי זה שלימד את מעלת ישיבת הזן המשוחררת מעול החיפוש הרוחני, או שם המלומד שאינו חף מיומרה, אשר ביקש להקדיש את חייו לניסוח מחודש של עיקרי הדעת של מסורת הזן? אז טוב, נשמע לי שכל אלה שאלות טובות מאוד, מיד נשאל אותו בעצמנו, אם יש לו גם תשובות. דוקטור איתן בולוקן הוא מתרגם, חוקר פילוסופיה ודתות, הוא גם משורר בעצמו. שלום, דוקטור איתן בולוקן.
שלום, שלום, וואו, איזה פתיחה.
היי, איתן, תשמע, תגיד, מי, אז מי הוא היה? מי היה דוגן?
בשתי בעצם מילים, מי היה הפלטון הזה של הזן?
אדם מורכב מאוד, ועמוק מאוד אגב, שבאמת אחד הדברים שהכי קסימו אותי בנוגע אליו זה הסתירות הפנימיות שהוא הצליח להכיל והצליח לבטא. אז כל מי שמחפש סיסמה כלילה למה זה זן או מה היא דרכו של דוגן, צפויה לו קריאה מאתגרת.
זה באמת קריאה מאתגרת, כי אני הקראתי ככה כמה שורות מתוך, באמת מתוך ההתחלה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני מוכן, אין בעיה, את זה אני רוצה, אבל זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, וזה הולך ונעשה גם יותר ויותר מורכב, זה גם נעשה מאוד מורכב בחלק השני שאמור לבאר את כל העניינים האלה, שאתה כותב.
כן, זה אחד הדברים הנפלאים בביור, שהוא רק גורם לדברים להיות יותר מורכבים, אז צריך ביור ופרשנות לביור. ותולדות הבודיזם היפני זה בעצם הבודיזם היפני לדורותיו, בסופו של דבר אתה מגלה שזו מסורת פרשנית, כי הכתבים האלה הם כל כך עמומים, והם כל כך מצד אחד באמת נפלאים, גם מבחינה אסתטית, גם, אתה יודע, באיזשהו אופן, אתם יודעים, זה מעורר השראה, אתה לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, אבל זה גורם לך להרגיש טוב. מצד שני, יש צורך לנסות בכל זאת לזקק את צורת החיים שהחכמים האלה הצביעו עליה. אז אני רואה בדוגן גם פרשן מאוד גדול, וכמו כל פרשן גדול, הוא רק עודד את התנועה הפרשנית.
אבל ישיבת, סליחה שאני רוצה בסוף להיות פרקטית, ישיבת הזן שהוא מתכוון אליה, שעכשיו יובל דיבר על זה, שתביא אותנו למצב שבו אנחנו נוכל להיות כנמר השוכן בהר, כדרקון על פני המים. אתה יודע, אתה מבין למה הוא מתכוון? מהי ישיבת הזן הזאת?
יש רגעים שאני מבין טיפה יותר, באמת. אני מתקרב אולי קצת להבנה, אבל אז אני מתבלבל שוב. אבל אני חושב שקודם כל, אם לקחת דבר אחד מדוגן בנוגע לזזן או לישיבת זן או למדיטציה, קודם כל דוגן, אחד הדברים הגדולים שהוא עשה זה שהוא ערער על ההנחה האינסטרומנטלית. אתה לא עושה מדיטציה כדי להפוך לבודה, הוא אמר.
כן.
במהותו של דבר, אתה בעצמך או את בעצמך כבר בודה, ובהיותך בודה, את גם יושבת. כלומר, הוא ערער על ההנחה המכשורית לחיים הדתיים. החיים הדתיים זה לא יחס מכשורי, אלא להפך, להשתחרר, מה קורה כשאנחנו יושבים, מה קורה כשאנחנו קדים, מה קורה כשאנחנו כותבים, מה קורה כשאנחנו פוגשים באדם אחר, משוחררים מהעול האינסטרומנטלי. זה מומנט אדיר אצל דוגן.
זה בטח גם עורר עליו זעם, אני מניח. יש אנשים שזה בא להם לא טוב, הטענה הזאת.
כן, כמעט הרגו אותו.
בקטנה.
כן. וזה היה נורא משעשע, כי מי שהרג אותו זה צבאות הלוחמים של אסכולה בודהיסטית בשם טנדאי. אז אתה אומר, רגע, רגע, מה, אסכולה בודהיסטית שולחת צבא
כן,
של לוחמים?
כן, בודהיסטי, מה יש לכם?
מה קרה? אז כן, העולם הבודהיסטי הוא עולם דתי לכל דבר, וזה לא רק עולם דתי, זה גם עולם ממסדי, שביפן הקדומה הייתה לו עוצמה כלכלית, עדיין, יש לו עוצמה כלכלית אדירה ביפן, וכן, היו נזירים שהתפקיד שלהם היה להיות נזירי הגנה או לוחמה או וכמעט הרגו את דוגן, כי מה שהוא אמר היה כל כך חתרני, והוא נאלץ לנטוש את המנזר שלו בקיוטו ולהתרחק להרים ולפתוח שם קהילה חדשה, ורדפו אותו עד שם. ואתם יודעים, הטמפרמנט הזה שאומר לממסד, רגע, לא הכל אצלכם בכיס, לא כל התורה אצלכם בכיס, יש גם יחס רליגיוזי אחר. הדבר הזה גם מאוד מאוד משך אותי כשעבדתי עליו.
אז הדבר הזה בעצם קורה במאה ה-13, כמו שאתה אומר. מה קרה מאז להגותו? אנחנו הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שההגות הזאת, אתה כותב את זה, לא בפתיחה לספר שלך, שבעצם כשאמרת שאתה מתרגם אותו, אמרו לך, כן, זה כמו לתרגם את אפלטון. זה משהו שישאר, אנחנו מאמינים, לנצח. כל עוד יש בני אדם, יישארו אנשים שקוראים את אפלטון, והוא יישאר משהו מהותי מהזהות שלנו כמה שאנחנו רוצים לחשוב עליו, כבני המערב. מה קורה במאות השנים האלה לתורה שלו באזורים הבודהיסטיים?
הקהילה של דוגן לאחר מותו מתמסדת, ואני מניח שזה לא יפתיע אתכם, מתפצלת.
מתחילים לריב על הפרשנות.
בדיוק. ממשיכיו מתחילים לעבור על כתביו, ומתחילים ויכוחים, והמנזר הזה פורש כן, ממערך המנזרים שהיו מזוהים איתו. אז חלק פרשו לכאן, חלק פרשו לכאן, זה היה בערך מהמאה ה-14 עד המאה ה-18. במאה ה-18 יש רנסנס. כנראה מפני שגם המפגש עם המערב הכריח את היפנים לנסות לארגן את ההיסטוריה הדתית והתרבותית שלהם אל מול המערב, אז היפנים באיזשהו אופן החלו לשאול את עצמם, רגע, מי ענקי הרוח שלנו? הם מדברים על קאנט, הם מדברים על דידרו, אוקיי, הקווין, דוגן, איקיו, מה, אוקיי, איך אנחנו מציגים את זה? ובעצם ראשיתה של האקדמיה היפנית באמצע סוף המאה ה-18 גרמה לרנסנס אדיר ביחס של היפנים כלפי הרליגיוזיות שלהם, ודוגן, בגלל היופי והעומק והמורכבות, יש בו משהו מאוד נאור, שמאוד קרץ להוגי הנאורות הישועיים שהיו גם ביפן. זכה לרנסנס גדול. אז לאחר מותו היה משבר ופיצול, במאה ה-18 הוא זכה לתקומה.
אבל עכשיו מחר כשאני אסע ליפן ואני אדבר על דוגן, שקראתי אותו בעברית, כי הוא סוף סוף תרגמו אותו, אז זה דבר שכולם קראו, כולם מכירים, זה common knowledge כזה שם?
כן, זה כמו שתגידי רמב״ם. אני לא יודע כמה קראו את רמב״ם, אבל השם מצלצל. יש זיכרון היסטורי ענק לשם דוגן. זה כן, עד היום.
אנחנו יודעים שהפרויקט הזה 15 שנה לקח לך, נכון?
שזה סוג של, אולי לזה הוא התקורא, זה הישיבת זן שלך בעצם. 15 שנה לשבת ולתרגם, יכול להיות שזה בעצם, זאת הדרך הזנית הזאת שלך.
נכון, וכמו שדוגן כתב, צריך לקום ממנו בזהירות, וללכת אולי לשתות קפה.
זה, אני חושב כאילו, איך קוראים לה, הוא מהנציחה הקסומה, שסוף סוף מצליח להרוג את האיש עם שש האצבעות, ואז מה נותר לו בחייו חוץ מהנקמה?
משהו כזה.
לא, אבל באמת, איך התחושה לעבוד על משהו כל כך? אתה יודע, אנחנו חיים בעידן ש... אתה יודע, אנחנו כותבים פוסט בפייסבוק, וזהו, זה נגמר העבודה. ואתה עובד על משהו 15 שנים. מה היו האתגרים הגדולים בתוך 15 שנים האלה? זה גם כן...
זה באמת... תראה, אני לא ציפיתי שזה יהיה ספר. כלומר, התחלתי לתרגם את זה כחלק מהמאסטר, ואז מהדוקטורט, וזה הלך וגבר, אבל בסופו של דבר נראה לי הקושי הכי גדול היה... הרי כשאתה עובד... אנחנו עובדים על משהו כל כך הרבה שנים, יש המון ספקות. לא, לא, זה לא אמור להיות כל כך איטי, זה לא אמור להיות כל כך, כלומר, בכל זאת, בוא נתקדם, בוא. הייתי צריך ממש לשמור על מגע מתמיד עם הטקסטים. אגב, גם לעזוב אותם, כי אחרי שאתה מתרגם משהו, אתה, כמו כל כתיבה, אתה חייב לא לראות את זה כמה חודשים, ורק אחרי זה לחזור לזה.
גם חלק מהטקסטים הם נורא מופשטים. אתה קורא את זה ואתה אומר לעצמך, אני לא בטוח שיש לי את העומק הפנימי בשביל להבין.
כן, ואגב, גם זו שאלה. הטקסטים האלה שדוגן כתב היו מיועדים לקהילה ספציפית, לקהילת תלמידים שחיו חיים מאוד מאוד מסוימים של מנזר ביפן במאה ה-13. שאלה אדירה כמתרגם, זה למה לתרגם אותם בכלל? למה לתרגם כתבים אזוטריים מהמאה ה-13 לעברית? למה?
מה התשובה?
מה ענית לעצמך, כן?
א', כי אני חושב שיש בזה יופי גדול. יופי. הם פשוט נהדרים. פשוט מבחינה אסתטית, נהדרים. מעוררי השראה ומעוררי מחשבה. ב', כי כן אני חושב שמי שקורא אותם, וקורא אותם שוב וחושב עליהם, יכול להפיק מהם חוכמה. אלו הם כתבי חוכמה. ולכן, זן בודיזם, זה לא איזושהי סיסמה, כן, just do it, או... זן בודיזם זה משהו שדורש מחשבה, קריאה, גם כמתרגם אגב, לא יכולתי לעשות את זה כחצי עבודה, אתה חייב לחזור אל הטקסטים שוב ושוב ושוב ושוב. אז הפיתוי לא לתרגם כל הזמן היה מולי.
אבל יכול להיות שזה כמו בכתבים של קבלה שאומרים לנו, תלמדו קבלה רק מגיל 40, אז יכול להיות שדוגן גם, אם אתם צעירים מדי, התחכו קצת.
או לפחות אל תתרגמו אותו לפני גיל 40.
וגם אני חייב להגיד באמת רק במילה ש... כן מצאתי בדוגן ערך לזמנים שלנו. דוגן הוא אחת מהדמויות שהוא כתב המון על ספק ועל משבר רוחני. למה אני בכלל עושה מדיטציה? למה אנחנו תורמים למנזר? למה אני שומע את הדרשות? למה? למה? הוא היה שואל גדול.
היה לו משבר רוחני, אתה כותב, בגיל 13.
בדיוק, כן, כן. משבר רוחני ענק. ואז הוא עשה מה שהוא עשה, נדד לסין, חזר ליפן, התחיל לכתוב וזה. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שדוגן מלמד אותנו, ואולי בגלל זה, כן, מה לעשות, גם בגלל זה אני החלטתי כן לתרגם ולהמשיך עם הספר, שספקות, כן, זה נשמע לנו אולי בסיסי או טריוויאלי, אבל ספקות, משברים, והיכולת לנסח לעצמך את דרכך, קצת אולי אפילו באיזשהו מצלול אקזיסטנציאליסטי, זה לא גם בחיים הדתיים. המבוכה שדוגן כותב עליה, היא לא פגם בחיים הדתיים. המבוכה היא יסוד החיים הדתיים, וזה מה שנתן לו את הכוח ואת האומץ להמשיך. ולעצב משהו שידהד בהיסטוריה היפנית. אז הספקנות הזו, המבוכה הזו, היא בעיניי משהו שמהדהד גם עמוק עם ההיסטוריה היהודית, ולמשל דמויות כמו רמב״ם, שגם כתבו על שבח המבוכה.
זה מתאים לא רק לזמנים האלה, אלא באמת גם למקום הזה אולי, ולזמנים שהספציפיים של המקום הזה. אז יש לכם הזדמנות, מורה הזן דוגן, מבחר מכתבה וביאור של תורתו שיצא בהוצאת מגנס, דוקטור איתן בולוקן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תמיד מענן ותענוג לשמוע ממך על הדברים האלה.
תודה לכם, תודה,
תודה איתן,
להתראות. ביי.